חיו ליוז נייר בשנה פשוטה. חלקו האחרון של פרק ממחת, שהוא מתחיל בדף סמכת עמוד ב', שורה שלישית מלמעלה במילים למשל, עד סיום הפרק.
אז הוא אומר למשל, לדוגמה, כדור הארץ על הזו. ניקח את כדור הארץ שאנחנו נמצאים עליו. זה הכי נמוך שיש בכל הסדר ההשתלשלות. תדע לך, הרי ידיעתו יתברך, הידיעה האלוקית שאומרים שהקדוש ברוך הוא יודע, יודע פירושו שהוא מהווה, בידיעה שלו הוא יוצר את הדבר, והוא נמצא עם כל האין סוף, הידיעה שלו היא אין סופית, והידיעה האין סופית שלו נמצאת איפה? מקפת כל אובי כדור הארץ, וכל אשר בתוכו, ותוך תוכו, עד תחתיתו, הכל בפועל ממש. בעולם הזה הגשמי, בכל גרגיר חול שנמצא במעמקי האדמה בעומק של מאות מיילים פנימה, לא משנה, בכל פרט ופרט עד הסוף נמצא כל האין סוף הבלתי מוגבל. אחרת אותה נקודה פשוט לא הייתה קיימת. שהרי ידיעה זו, זה שהוא יודע את הנבראים, היא חיות כולו וכדור הארץ כולו. זה החיות של הנבראים. המודעות האלוקית לנברא זה האנרגיה של הנברא, של הנברא, והתהוותו מעין ליש. אז ההתהוות שלו מעין ליש, ממה? בכוח מה זה? בכוח הידיעה האלוקית שיודעת אותו. נו, אז אם כך, אז האין סוף נמצא בנברא. אז איך הנברא יכול להחזיק מעמד ולהיות מוגבל ולא להיות מודע לבשורה הגדולה שקיימת בתוכו? קיימת בתוכו אין סוף בלתי מוגבל, עצמותו, האור האינסופי, הכל פה, והנברא כמו גולם. לא יודע כלום, לא מרגיש כלום, חתיכת סלע. איך הוא נוצר הסלע הזה ולא מודע לכלום? הוא אומר, רק שלא היה מתהווה כמות שהוא עתה בעל גבול ותכלית, הוא באמת לא היה יכול להיברות בצורתו המוגבלת הזו. וחיות מועטת מאוד, שיהיה לו אנרגיה הכי קטנה שיכולה להיות, כדי, מהי האנרגיה הכי קטנה שאפשר לתת דוגמה? בחינת דומם וצומח, זה החלקים הגופנים שיש בעולם. הוא באמת לא היה יכול להיווצר בצורתו, אלא מה היה צריך לקרוא כדי שהוא כן יהיה ככה? אם לא על ידי צמצומים רבים ועצומים. באמת הקדוש ברוך הוא היה צריך לצמצם את האינסוף, את הבלתי מוגבל הזה, להוריד אור מאוד מדוד ומאוד קטן ומאוד מצומצם, ואז הנברא מסוגל להכיל את זה. שצמצמו האור והחיות. האור האלוקי הזה, שהוא הבלתי מוגבל, יצטמצם, שנתלבש בכדור הארץ לאחיותו ולקיימו בבחינת גבול ותכלית, כדי שהעולם המוגבל יחזיק מעמד. אילו יהיה מודעות בעולם לשנייה אחת מהאין סוף שבתוכו, באותו שנייה הוא לא בצורתו, הוא מפסיק להיות מוגבל. אז אין יכולת שיהיה לו נברא מודעות אפילו לא לשבריר שנייה מהאין סוף הזה שקיים בתוכו בכל רגע ורגע. זה הצמצום, זה ההסתר. אולי נחזור עוד הפעם על דבר שפעם דיברנו, כי בכל אופן העניין הוא מופשט וכל הזמן צריך לקרב לשכל, איך זה יכול להיות? הוא לא מודע וכן מודע. נתן דוגמה מאוד פשוטה.
אפשר להגיד, זה כמו זרם חשמל, שאתה מחווה את החשמל, איננו.
אם אתה מנתק את החשמל.
כן, מנתק את החשמל.
אם אתה מחבר, אז הוא קיים. תן דוגמה להמחיש מה זה נקרא שהוא נמצא, ואין לך מודעות. הדוגמה שמובא בחסידות, כשיש, שלמה, נגיד שלמה המלך, כתוב עליו שהוא אמר הרבה משלים, וידבר שלמה 3,000 משל. אני אקח אפילו רב שנתן משל לילד בגיל 5, או לתלמיד בגיל 15, לא משל, נתן לו משל, להסביר לו איזה מושג מאוד עמוק. ואם זה רב תורני, אם זה עניין על פי תורה, אז המשל הוא מדויק לכל פרטיו. כי לפעמים יש, נותנים משל, אז מציירים הרבה צבע מסביב שהוא סתם מילים מיותרות, ויש שם איזה בסוף איזה נקודה שסך הכל אותה רצינו. אבל אם זה משל שתורני, אז כל פרט במשל הוא מאוד מאוד מדויק. אז אם הרב מתייגע, וזה באמת יגיעה עצומה, למצוא משל שיתאים לכל הפרטים. והוא קורא לתלמיד ואומר, בוא, אני רוצה לספר לך סיפור. הוא מספר לו סיפור ארוך ונותן לו סיפור. עכשיו, התלמיד לא מודע עדיין שברבות הימים הוא יקלף לו את הסיפור, והוא יגלה לו את הנמשל שיש פה. והסיפור הוא בכלל לקוח מעולם הגשמי, והנמשל הוא משהו מופשט רוחני, אבל הוא לא מסוגל להגיע ישר לרוחני הזה. אבל בשלב הראשון שהתלמיד לא יודע את הנמשל, הוא רק שומע את המשל. שמע סיפור יפה, יכול לבוא הילד מהגן, ספר בבית שהגננת אמרה סיפור. והסיפור הזה הוא בעצם משל. והאמת היא שכל סיפורי התורה, כל ספר בראשית, זה הכל משלים מאוד מופשטים. כן, כמו שהיה לנו פה בעבר, למדנו פרק שלם בתניה, להבין את המפגש בין יעקב לרחל, וגילינו שיש שם דברים עמוקים. אבל סיפור. בזמן שהמורה, הרב, נותן לתלמיד את המשל, מה הרב רואה במשל? את הנמשל. הוא בכל פרט רואה את הנמשל. הוא לא רואה כאן סיפור בכלל, הוא רואה את הנמשל. בו זמנית, מה התלמיד רואה כאן?
המשל.
סיפור. הוא בכלל לא יודע על מה מדובר. אז הנה לנו דוגמה של כיסוי. נאמרים אותם מילים, ואותם מילים ממש בשביל הרב, זה לא כיסוי בכלל, זה תכלית הגילוי. בשביל התלמיד, אין כאן שום גילוי, זה רק סיפור. זה נקרא הצמצום, שהבורא מסתיר לגמרי את האין סוף, שהנברא בכלל לא מודע שיש כאן אין סוף, הוא רואה משהו גשמי לגמרי, אבל האמת מצד הרב, מצד הקדוש ברוך הוא, כל האין סוף נמצא פה עם כל העוצמה, מה שהוא לא מודע לזה. זה הצמצומים הגדולים עשו את החיות המועטת הזו, עד שיהיה דומם וצומח. אם לא על ידי צמצומים רבים ועצומים, כן, שצמצמו האור והחיות, שנתלבש בכדור הארץ לחיותו ולקיימו בבחינת גבול ותכלית, או בבחינת דומם וצומח בלבד. אך ידיעתו התברך המיוחדת במהותו ועצמותו, אבל הידיעה שהבורא יודע את הנבראים, הידיעה הזו לא ברחה מהנברא אחרי הצמצום. הידיעה הזו שהבורא יודע את כל הנבראים, היא נמצאת בתוך הנברא. זה לא הפירוש שהוא שם את זה הצידה ונתן לך רק את זה. תוך כדי שלך יש רק את הצמצום, הוא מצידו נמצא פה מכל העוצמה שלו. זה אומר, זה הסיום. אך ידיעתו התברך, המיוחדת במהותו ועצמותו, ועד יש כאן איזה ארבע שורות כאילו מאמר המוסגר, וההמשך, נדלג רגע לארבע שורות, עוד רגע נחזור אליהם. נחזור לשורה השנייה מהשורות הצרות שיש בהמשך. אך ידיעתו התברך המיוחדת במהותו ועצמותו, אז מה ההמשך של המשפט הזה? הרי ידיעה זו, מדלג 4-5 שורות, הרי ידיעה זו, מאחר שהיא בבחינת אינסוף, הידיעה האלוקית שיודעת כל נברא הרי אינסופית, אינה נקראת בשם מתלבשת בכדור הארץ. הידיעה הזו האלוקית לא מתלבשת בנברא, היא לא מתלבשת בדומם. למה? כי הדומם לא יכול להכיל אותה, כי הדומם מוגבל, והידיעה הזו היא אינסופית. שהוא בעל גבול ותכלית. אז באיזה יחס נמצאת הידיעה לנברא? מה היחס שלהם? סובב כל עלמין. אלא מקפת וסובבת. והוא חוזר שוב. ואל תחשוב שהוא מקיף וסובב ומחוץ לתמונה. חס ושלום. אהב שידיעה זו כוללת כל אוביו. הידיעה שהבורא יודע את הנברא, זאת אומרת שהוא נמצא פה, הוא נמצא בכל אוביו של הנברא, בכל הגרגירי חול הכי נמוכים, ותוכו בפועל ממש, הוא נמצא עד הסוף. הוא מהווה אותו על ידי זה מעין ליש. עצם הידיעה הזו מהווה אותו. וכמו שכתוב במקום אחר. וזה דבר שהקליטה של דבר כזה יכול להיכנס רק למוח של יהודי לקלוט את הדבר הזה. צריך כאן הרבה אמונה כמובן, אבל לקלוט את באמונה את הדבר הזה, כי במוח, כך כתוב בחסידות, מוח של גוי, לא יכול לקלוט את זה. לפעמים היהודי, רק נסיים את המשפט, לפעמים היהודי יכול להסתכל גם במבט חלילה של גוי. מה, למה אני מתכוון? מבט של גוי אומר, הקדוש ברוך הוא כזה גדול, הוא קיים, ודאי, הוא כזה עוצמתי, מה אתה מכניס אותו לתוך כוס פלסטיק? מה, אין לו מה לעשות להיכנס לתוך הגרגיר חול, לתוך הסלע, לתוך הזבוב, מה, הוא נמצא בתוך הכנף של היתוש, על מה אתה מדבר? מה, הוא נמצא, הוא גדול, הוא עוצמתי, אבל הוא לא בתוך הפרטים הקטנים. כי במוח של ההסתכלות של העולם, אי אפשר להבין איך אתה יכול לחבר בלי גבול לתוך גבול, זה הרי שני הפכים, זה לא הולך ביחד, אז עושים הפרדה. הבלי גבול נשאר למעלה, פה למטה יש רק משהו אחר, וזהו. ואם חלילה מסתכלים כך, אז מזה מגיעים להסתכלות נוספת שהקדוש ברוך הוא בכלל לא מסתכל מה קורה איתנו, בכלל לא משגיח חלילה על מה קורה איתנו. אז לאט לאט נוצר במודעות של האדם איזה נתק חלילה בין הנברא לבורא. באה תורת החסידות ומגלה לנו את המבט היהודי האמיתי, שמבחינת האין סוף של הבורא זה לא משנה אם הוא נמצא בשמש או שהוא נמצא באיזה גלקסיה אחרת, או שהוא נמצא בתוך גרגיר חול, זה מבחינתו אותו דבר. כי השמש מוגבלת והגרגיר חול מוגבל. אם מצד הבעיה של המוגבלות, אז גם השמש היא בעייתית, וגם העולם הבא הוא בעייתי. אלא מה? הוא נמצא מצידו, כי הוא רוצה להיות, כי הוא בבוש, הוא רוצה, כי אחרת הנברא לא יהיה, אז הוא נמצא גם בגרגיר חול, והוא נמצא פה למטה. וזה בעצם כתוב בתהילים. הוויכוח הזה בין המבט הגוי למבט היהודי כתוב בתהילים. מה הגויים אומרים? רם על כל גויים השם. הגויים אומרים שהקדוש ברוך הוא רם, ולכן מה המסקנה שלהם? איפה הוא נמצא? על השמיים כבודו. אז הוא נמצא בדברים שמימיים, מה יש לו לעשות כאן למטה? אבל מה אנחנו אומרים? מה המשך אומר בתהילים? מי כהשם אלוקינו המקביל לשבת, הוא באמת יותר גבוה ממה שהגויים חושבים. הגויים חושבים שהוא גבוה, אז הוא נמצא אי שם בשמיים, זהו. אנחנו יודעים שהוא הרבה יותר גבוה ממה שהם חושבים, ומכיוון שהוא הרבה יותר גבוה ממה שהם חושבים, אז לכן המשפילי לראות זה בשבילו השפלה וצמצום איפה? בשמיים ובארץ. בשבילו אותו צמצום זה להיות בשמיים, בדיוק אותו צמצום זה להיות בארץ, אין בשבילו שום הבדל, הוא נמצא בו ושם, הכל אותו דבר. זה בעצם מה שאומר כאן בתניא. זה המבט היהודי הנכון להבין שלמרות המוגבלות של הנברא, הידיעה של הבורא מחזיקה את הנברא, בוראת אותו ונמצאת בתוכו. עכשיו נחזור לכמה שורות שדילגנו. מה היה המשפט לפני שדילגנו? מה הוא אמר? אך ידיעתו התברך המיוחדת במהותו ועצמותו. תדע לך שזה שהבורא יודע את הנברא, זה הוא. אי אפשר להפריד בין הידיעה של הבורא לבינו. וזה נקודה שהיא שונה לחלוטין כפי שזה אצלנו הנבראים. אצלנו הנבראים, כשאני יודע עכשיו שיש פה כוס, אז יש כאן שלושה דברים. יש את הבן אדם, יש את הכוס, יש את השכל, את המודעות שדרכו מתקשר השכל של האדם עם הכוס. ואיך אני יודע שיש פה כוס? אם לא היו מגלים לי, או שאולי הייתי רואה, והם מספרים לי, לא הייתי יודע שיש פה כוס. זאת אומרת, הכוס נמצא מחוץ אליי, הוא זר ממני, ועכשיו הגיע אליי ידיעה מבחוץ שיש פה כוס, ואני יודע, חושב על הכוס. אז מכיוון שהכוס הוא מחוץ אליי, והגיע אליי ידיעה מבחוץ, אז בעצם יש כאן שלושה דברים שהתחברו להם. הכוס נשאר כוס, הוא דבר שמחוץ אליי. אני נשארתי אני מחוץ לכוס. ומה, איך אני מתקשר עם הכוס? על ידי שאני חושב עליו, יודע אותו. זה בדיוק מה שאצל הבורא אחרת, מה שדיברנו קודם, לא מחשבותיים, מחשבותיכם. אצל הבורא, כל הנבראים, זה לא שיש נבראים והוא יודע אותם, כי סיפרו לו עליהם, יש משהו מבחוץ שם, שהוא צריך, הוא מקבל איזה מלאך שמודיע לו, אתה יודע, יש שם איזה משהו, צריך לטפל מהר. הידיעות שלו על הנבראים זה לא ממשהו חיצוני. למה? כי אין משהו שהוא חוץ ממנו. כן? אז הנברא הוא... הוא הנברא, הנברא בתוכו, המודעות שלו, זה, אי אפשר להפריד. זה אומר הרמב״ם במשפט אחד. כי הוא המדע, והוא היודע, והוא הידוע. אצלנו יש את הידוע, זה הכוס. יש את היודע, זה הבן אדם. יש את המדע, שזה השכל שדרכו אנחנו יודעים. אצל הבורא אומרים, הוא המדע, הוא היודע, הוא הידוע, כי אצלו זה לא ידיעה ממשהו חיצוני. זה הכל הוא, והכל חלק ממנו, והכל בתוכו, והוא בתוך כל דבר. אז זה שהוא יודע את הנברא, מי זה הוא? הוא עצמותו ומהותו של הבורא, שהוא יודע, הידיעה זה הוא. הוא הידיעה והידיעה זה הוא. הוא בידיעת עצמו כביכול יודע כל הנבראים. הידיעה שהוא יודע את כל הנבראים, זה לא מידע שהוא מקבל, הוא צריך לקבל מידע מבחוץ, חס ושלום. כאילו הנברא הוא איזה משהו זר, והוא צריך לקבל, לספר לו מבחוץ שיש משהו. זה הכל בידיעת עצמו, ולא בידיעה שחוץ ממנו כידיעת האדם. כי כולם נמצאים מאמיתתו התברך. כי אין מציאות שקיימת בלי, בלעדיו. אז המציאות היא זהו, זה כמו שאדם יודע שכרגע מגרד לו ברגל. אז מישהו סיפר לו שמגרד לו ברגל? אף אחד לא סיפר לו, אף אחד לא אמר לו, אפילו לא רואה את הרגל, זה בתוך הנעל, בתוך הגרב. אבל הרגל זה הוא, אז הוא מרגיש שמגרד לו כרגע הרגל, כי הרגל זה הוא, לא צריך לספר לו, למרות שהרגל נמצא למטה והראש למעלה. על דרך זה, המודעות של הבורא לנברא, זה הכל לוב, הכל חלק ממנו. ודבר זה, זה שאתם אומרים, זה לא קולטים מה שאני אומר, אז אני, גם אני לא קולט מה אני אומר. אני אומר כי זה מה שכתוב. זה מה שאדמו"ר הזקן אומר. ודבר זה, אין ביכולת האדם להשיגו על בריאו. אי אפשר לקלוט את זה. למה אי אפשר לקלוט את זה? מה הבעיה? אם נלמד על זה עכשיו שעתיים, או שלוש, או יומיים, או חודש, אנחנו כן לקלוט את זה? אף פעם, לא מסוגלים לקלוט את זה. למה? כי אנחנו בוחנים כל דבר מתוך המשקפיים שלנו. אנחנו לא יכולים לבחון דבר שאין לנו את המשקפיים. ומכיוון שאצלנו, בעולם המושגים שלנו, זה בנוי שיש מדע, ויש יודע, ויש ידוע, זה שלושה דברים, אז אין לנו יכולת להסתכל על דבר ולהבין שזה אחרת. אנחנו רק יודעים שכך כתוב, אז ככה זה. כי אפשר אולי, כמו שאומרים, להבין, מבחינה לוגית, כמו שהצבענו, זה חייב להיות כך. אבל... כי זה לא יכול להיות אחרת. אבל לקלוט באמת על בריאות זה, כי אחרת אנחנו הוכחה שדיברנו על זה כמה, תנו דוגמאות, דיברנו על המושג, אבל לקלוט את זה על בריאות זה בלתי נתפס.
יש פה שאתה
לומד חומר, אז מה בעצם הרצף הדברים? זה שהבורא יודע, זה הוא בעצמו. הוא בעצמו יודע. כי הרי הוא המדע והוא יודע והוא ידוע. והידיעה שלו נמצאת בתוך כל דבר ודבר. נראה כאן את ההגעה למטה, בצד. המושג הזה של הוא המדע והוא היודע והוא הידוע, מי אומר את זה, את המושג הזה?
הרמב״ם.
הוא מביא למטה בהגעה, מראה מקום הרמב״ם. עכשיו, באמת יש בנושא הזה ויכוח מאוד גדול, אם בכלל אפשר לומר כזה משפט. המהר"ל מפראג מתקיף את הרמב״ם בצורה חזקה מאוד, איך אתה מסוגל להגיד כאילו מילים הוא היודע והוא הידוע? איך אתה מסוגל? לא בגלל שהמהר"ל חשב שזה לא כך. אלא המהר"ל אמר, איך אפשר להגיד על הבורא, הוא המדע? הרי מדע זה אחד מהגדרים שהבורא ברא. הוא ברא המושג שנקרא מדע. כמו שאתה יכול להגיד עליו, הוא השולחן. אז איך אפשר להגיד עליו? ולמשל המהר"ל אומר, וכי אומרים על הבורא, השכל ברוך הוא, או שקוראים לו הקדוש ברוך הוא? מה זה הקדוש ברוך הוא? מה זה קדוש?
מובדל.
מובדל. זאת אומרת, אי אפשר לייחס עליו שום תואר, אפילו להגיד את המילים הוא המדע, זה לא נדבע, כי אי אפשר, הוא מאוד מאוד מתקיף את הרמב״ם. איך אתה אומר כזה דבר? אז כשמסתכלים בעולם התורני, יש לנו הרמב״ם והמהר"ל, והמהר"ל טוען לכאורה טענות צודקות. נו, אז מה קורה עם הרמב״ם? איך הוא אמר את זה? אז מי שעושה את התיווך זה פנימיות התורה. פנימיות התורה אומרת, עושה שלום עם רומיו. גם המהר"ל צודק, וגם הרמב״ם צודק, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר ככה. והסכימו עמו חכמי הקבלה. חכמי הקבלה הסכימו עם מי? עם הרמב״ם. כמו שכתוב בפרדס מהרמק ז"ל. רבי משה קורדיבירו בספר הפרדס, הוא כותב כמו אמר הרמב״ם. יותר מזה הוא אומר, וכן הוא לפי קבלת האריזל. האריזל שחידש, שמושג הצמצומים לא חידש האריזל, אבל האריזל חידש מושג בצמצומים שהיה חייב להיות צמצום שנקרא צמצום בדרך סילוק. זאת אומרת, האריזל עוד יותר גרם להפשטה אלוקית ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה. אז לכאורה לפי האריזל עוד יותר מופרך לקרוא לבורא בתואר כלשהו. עוד יותר. אומר אדמו"ר הזקן, זה נכון, הודיעו לו חכמי הקבלה לרמב״ם. אפילו לפי קבלת האריזל זה גם נכון. איך זה נכון? בסוד הצמצום והתלבשו תורות בכלים, כמו שכתוב לאל פרק ב'. אומר, איך זה נכון? זה פשוט מאוד. אם אתה מדבר על הבורא כפי שהוא מצד עצמו, גם הרמב״ם יגיד לך, צודק המהר"ל, אי אפשר לכנות אותו בשום כינוי, הוא קדוש, הוא מופשט. אבל אם אתה מדבר איך שהבורא צמצם את עצמו, והוריד את עצמו לסדר השתלשלות, בעולם האצילות לעשר ספירות, אז ברגע שהוא הוריד את עצמו לסדר של ספירות וקירות וכלים, אז הוא יכול להתאחד עם הספירות שהוא יצר והציל, אז אני יכול לכנות אותו בכינוי של הספירה שהוא הציל, ואז גם המהר"ל יגיד, ודאי, על זה גם אני מסכים. אין ויכוח. אז בעצם זה מה שהוא הביא כאן בצד, המושג הוא המדע והוא הידוע, זה מושג שכבר בפרק בית בתניה הופיע כמעט, אותו רעיון ממש הופיע בפרק בית בתניה, חוזר על זה גם פה עוד הפעם. כל פנים סיכום העניין של כל המהלך שלמדנו עד עכשיו, זה מצד אחד להבין איך שהאור האלוקי הוא אינסופי, בלתי מוגבל, סובב למקיף וסובב, כי הנברא לא מודע לו, אבל מצד שני נמצא בתוכו ותוך תוכו של כל נברא. אז איך הנברא נוצר בצורתו? צמצום. סוד הצמצום.